טוב, אז אנחנו בפרשת חוקת, זאת חוקת התורה. אז הפרשה מתחילה בסיפור של פרה אדומה, וחז"ל אומרים שפרה אדומה היא חוק, ולא סתם חוק. הרבי כותב שכידוע המצוות מתחלקות למשפטים ולחוקים. אם רוצים לחלק יותר, אז זה גם עדות, חוקים, משפטים. כשמשפטים זה מצוות שהן מובנות על פי טעם ודעת, וחוקים זה מצוות שהן למעלה מטעם ודעת. פרה אדומה נקראת חוק, אולי הכי חוק שיש, כי לא רק שהיא לא, היא מצווה לא מובנת, אלא היא מצווה שיש בה אבסורד. היא מתארת את התמאים ומתמה את התיאורים. ראיתי בהערות של הרב אבינר איך זה קורה, מה לכאורה אין לה דבר סוף, אלא ודאי שהיה משמרות, כמו שיש משמרות של טהרה, היה גם משמרות של טומאה. כלומר, כהן אחד יכל לתאר תמאים הרבה. בסדר? זה הנקודה. ולכן זה לא איזה דבר שאין לו סוף. מי שמתאר נטמע. אלא שכנראה היה משמרות של אנשים שנטמעים, אבל מתארים הרבה מאוד אנשים. אז פרדמה במובן הזה היא חוק. כדי אולי להבין את החוק הזה, כתוב בבראשית רבה, שפעם איזה גוי אחד בא לפני רבן יוחנן בן זכאי, אמר לו, אתם היהודים כמו מחשפים. אמר לו, רבן יוחנן בן זכאי, למה אתה מלכלך? אמר לו, אתם בא אליכם תממת, לוקחים פרה, שוחטים אותה, שורפים אותה, שוחקים אותה, לוקחים את האפר, שוחקים את האפר, שמים אותו במים ומערבים, ומזים על אותו תממת, 2-3 טיפות, ואומרים לו, תוארת. אז אתם כמו מחשפים. אמר לו, ריבה, אז רבן יוחנן בן זכאי, אמר לו, אותו גוי, תגיד, גיבור, נכנסה בך פעם רוח תזזית? סוג של שגעת, טרפת, כמו שכל המועדון, כמו צלחת מעופפת סתם. אמר לו, נכנסה בך רוח תזזית? ענה לו, לא. אמר לו, ראית פעם מישהו שנכנסה בו רוח תזזית? אמר לו, כן. אמר לו, מה הייתם עושים? אמר לו, היינו שוברים עיקרים, עיקרים זה ענפים, שורפים אותם, שוחקים אותם, מערבים במים, מזים על אותו בעל רוח תזזית 2-3 טיפות, ומיד היא הייתה מסתלקת ממנו. אמר לו, ריבה, זה ישמעו אוזניך מה שפיך מדבר, כי כמו אטומה, ככה רוח הרעה שנאמר, וגם את הנביאים, הכוונה לנביאי הבעל, וגם את רוח הטומאה אוויר מן הארץ. אומרים חז"ל, באותה שעה הגוי יצא. שאלו תלמידיו של רבן יוחנן בן זכאי את רבם, רבי, לא ענית בקנה, לנו מה אתה משיב? אותו נפנפת, מה אתה משיב לנו? אמר להם, גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה עולם. שלא הפרה מתארת, לא אדם נטמא, אלא כך אמר השם, חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, ואין לך רשות לערער אחר גזרתי. אז מורי ורבי הרב שלזינגר שליטה נוהג לומר שבעצם זו אותה תשובה. הגוי והתלמידים של רבן יוחנן בן זכאי קיבלו את אותה תשובה, רק כל אחד קיבל אותה בכלים שלו. רבן יוחנן בן זכאי בא לאותו גוי ואמר לו, גיבור, כמו שאתה הולך לרופא ונותן בו אמון 100%, עד כדי כך שרופא אומר לפלוני אלמוני, אומר לבן אדם, אחי, בשלושה ימים הקרובים תהיה עם היד למעלה, אתה יוצא מהמשרד של הרופא ככה, דוקטור, יש בדיחה על בן אדם ששתה סירופ והתחיל לקפוץ, אמרו לו, למה אתה קופץ? אז הוא אמר, היה כתוב לנער היטב, שכחתי לנער. בן אדם נותן אמון ברופא ב-100%. אמר רבן יוחנן בן זכאי, כמו שאתה מאמין בחוקי הרפואה, ככה גם אנחנו בעם ישראל מאמינים בחוקים רוחניים שהם דיני טומאה וטהרה. וזה בדיוק מה שהוא ענה לתלמידים שלו, רק בלי כל המשל. הוא אמר להם, חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, ואין לך רשות לערער אחר גזרתי. אז פרה אדומה היא חוק. פרה אדומה היא מצווה, היא נקודה שהיא מאוד לא מובנת. יש בחז"ל כתוב ששלמה המלך, החכם מכל אדם, מי שחז"ל, התורה העידה עליו שויחכם מכל האדם, שלא היה אדם חכם כמו שלמה, וככל הנראה גם לא יהיה. ושלמה המלך אמר על, אתם יודעים, על החוכמה של שלמה כתוב, ותרב חוכמת שלמה כחוכמת מצרים, וידבר 3,000 משל וישירו 5 באלף. אומרים חז"ל, מה זה וידבר 3,000 משל וישירו 5 באלף? על כל פסוק בתנ"ך, ב-24 הספרים, על כל פסוק היה נותן 1,005 טעמים, ועל כל טעם וטעם היה נותן 3,000 משלים. כאילו זה חוכמה שאין לסוף. יש את הסיפור הזה שהבן איש חי פעם אחת פגש, הבן איש חי היה עם תלמיד חכם אחר, שהוא אמר לו, תן לי פסוק ואני אתן לך עליו דרשות. אז הוא אמר לו, פותח את ידיך ומשביע לאחורי הצאן, והבן איש חי נתן לו 120 פירושים לפסוק הזה, והיא לפלא. אז זה 120 פירושים. אז תחשבו מה זה 1,005 פירושים, עם עם 3,000, על כל פירוש 3,000 משלים. כאילו, אין חוכמה כזאת. כאילו, שלמה המלך משאיר לנו אבק, וגם שלמה המלך אומר, אמרתי איך כמה והיא רחוקה ממני. איך? מה? לא יודע, אולי כהלת. אומרים שכל מקום שאתה לא יודע איפה תגיד משלה, סתם. כנראה כהלת. אמרתי איך כמה והיא רחוקה ממני. זה נשמע פסוק פסימי, מתאים לכהלת, אבל אבל לא יודע, לא בטוח, אולי משלה, לא יודע. אז איך? משלה. טוב, אז אמרתי איך כמה והיא רחוקה ממני. הנקודה הזאת היא של של שחזן אומרים ששלמה המלך אומר את זה על פרה אדומה. מה? כהלת. טוב, זה נשמע פסימי כזה, זה נשמע כהלת. טוב, אז אמרתי איך כמה והיא רחוקה ממני, אומר את זה שלמה המלך על פרה אדומה. אבל וזו נקודה מאוד מאוד עמוקה, אבל חזן רוצים להגיד לנו את הנקודה הבאה, שכשהתורה נותנת כותרות לקורבנות מסוימים, למשל בקורבן פסח כתוב זאת חוקת הפסח, כן? ואז התורה מתארת לנו את הפסח, אבל כאן התורה לא אומרת זאת חוקת הפרה, אלא זאת חוקת התורה. וכל כך למה? כותב אור החיים הקדוש כדי להגיד לך שלכל המצוות, היחס לכל המצוות צריך להיות כאילו מדובר בחוקים. כלומר, כשאתה ניגש לקיים את המצוות, אתה צריך לקיים אותם כאילו מדובר באיזה חוק, בדבר שאין לו לא טעם ולא דעת, ואנחנו היום נסביר למה. למה זה כל כך חשוב? גם את הסיבה השלילית וגם את הסיבה החיובית. אבל לפני כן, אולי כדי לבאר את הנקודה הזאת, נגיד עוד שני דברי תורה שקשורים לפרה אדומה. יש ב... נכון ששלמה אומר, אמרתי חכמה והיא רחוקה ממני, אבל עם כל זה הגמרא כן אומרת, את הגמרא אומרת אמר רב יהודה אמר רב, הגמרא מביאה בשם רב, מה נשתנתה פרה מכל הקורבנות? הרי למה, מה הסיבה שיש קורבן שהוא פרה אדומה, נקבה? כל הקורבנות הם בדרך כלל זכרים, וזה לא היה אז בזמן המיתו, כן? היועלם, היועצת לענייני מגדר של הרמטכ"ל, סליחה, למה אין קורבנות נקבות? כן, זה לא היה אז. אז שואלת הגמרא, מה נשתנתה פרה מכל הקורבנות? אומרת הגמרא, משום שתבוא האם ותקנח את צועד בנה. כך אמר הקדוש ברוך הוא, תבוא האם, זה הכוונה, הפרה שהיא אמא של העגל, תקנח את צועד בנה, תקנח, תעביר את אותו לכלוך, תנקה את אותו לכלוך של חטא העגל. ואתה שואל את עצמך, ריבונו של עולם, חוץ מזה שיש פרה ויש עגל, מה הקשר בין חטא העגל לבין פרה אדומה? אז מסביר רבי יצחק מוורקי, היה אחד מהאדמו"רים, רבי יצחק מוורקי, הוא אומר, הרי מה זה חטא העגל בעומק? חטא העגל בעומק זה הכנסת השכל. הרי הם הכניסו שכל פה, הם אמרו, והיה רעם כי בושש משה לרדת מנהר, בושש, בשש, עשו חשבונות, נכון? הם ראו את מיטתו של פורחת של משה רבנו, פורחת מעל ההר, עושים חשבונות של שעות, רגע, משה היה אמור לרדת. לכן התיקין, התיקון יהיה מה? לזרוק את השכל, יפה, פרה אדומה. לכן תבוא עם ותקנח את צדנה. זה לא רק משום שפרה היא אמא של עגל, פשט שלא, מדובר פה במשהו יותר עמוק. מה המשהו העמוק הזה? החטא היה הכנסת השכל, ולכן התיקון זה זריקת השכל. על פי זה נוכל להבין עוד נקודה בפרה אדומה, של הסיפור של דמה בנתינה. כולם מכירים את הסיפור עם דמה בנתינה. דרך אגב, שמעתי פעם הרצאה של הרב שרקי, הוא אמר, רק לסיפור הזה יש 12 גרסאות, כן? אז מה שאני לא אגיד, לא לתקן אותי, בסדר? כי יש לי תנא דמסייע לו. קיצור, היה אבא, נכון, האבא של דמה בנתינה, שוכב על ארגז, יש בו אבנים טובות, היה חסר לחכמי ישראל אבן בשם ישפה, אבן אדומה, ששייכת לשבט בנימין, היה חסר להם בחושן, מנסים להשיג את אותו גביה, מנסים להשיג את אותו, את אותו אבן, ודמה בנתינה לא מסכים, לא רוצה להעיר את אבא שלו מתוך שנתו, נכון? כשאבא שלו התעורר, חזל אומרים שהוא נתן להם את האבן בשכר, בדמים שהם ביקשו מלכתחילה. כן, הם עלו. עלו עם השכר, הם חשבו שהוא רוצה לעלות המקח, אמרו לו 20,000 זהובים, 30,000, 40,000, עד שכבר לא היה להם כסף לתת לו. אבל דמה בנתינה ציווה, ביקש מהם לתת לו את השכר ש... כן, אמר להם, אני לא רוצה לקבל ממכם את כל השכר הזה. מה הוא זכה? הוא זכה לפרה אדומה. חזל אומרים, באו הפעם חכמי ישראל לקנות את הפרה. אמר להם, יודע אני בכם שגם אם אני מבקש 1,000 של דינרי זהב אתם נותנים לי, אבל אני מבקש אין את השכר שהפסעתי בשביל כבוד אבא. אז השפת אמת מביא שאלה למה השכר שלו היה דווקא פרה אדומה? מה, בסדר, אתה רוצה כבר להעניק לו שכר על מצוות כיבוד הורים שלו? לא יודע מה, שימצא איזה ארגז מלא בזהובים, מה הסיפור? למה פרה אדומה? אלא שדמה בנתינה, הכיבוד הורים שלו היווה כתרוג גדול על עם ישראל. איך זה, איך גוי שלא נצטווה לקבל את אביך ואת אמך מכבד הורים לכאורה הרבה יותר טוב מעם ישראל, עד כדי כך שהוא צויין בגמרא, הגוי מאשקלון צויין מהגמרא, כן? היה גר, היה כלב קרוב אלינו. אז אומר השפת אמת, יש פה איזה שהוא, השפת אמת אומר שיש פה איזה להוריד את הכתרוג מעם ישראל, להניח את הכתרוג מעם ישראל, כדי לומר שאולי אותו גוי, אותו גוי הוא מקיים את המצווה הזאת, אבל כי יש בה טעם ודעת. אבל עם ישראל, תראו איזה יופי, זה פרה אדומה, זה בא להגיד שעם ישראל מקיים מצוות שגם הם ללא טעם ודעת, הם בלי טעם ודעת, כדי להניח את אותו כתרוג. והראיה, אומר השפת אמת, שזה מניח את אותו כתרוג, שהוא בפה שלו בעצמו מוריד את הכתרוג, כשהוא אומר, יודע אני בכם שגם אם אני מציע לכם 1,000 של דין אחרי זה אתם נותנים לי, אבל אני מבקש את זה אלא את השכר שהפסדתי בשביל כבוד אבא. ולכן הנקודה הזאת של פרה אדומה באה ללמד את הגישה והיחס למצוות. ופה אני רוצה להעיר שתי הערות, שזה בעצם המרכז, לב השיעור זה עכשיו, שתי הקטעים האלה. אני רוצה להגיד ככה, הגישה למצוות, שבוע שעבר דיברנו על זה בקורח, עם התלית שכולה התחלת, חייבת בציצית או לא, מה חשב קורח, אבל אני רוצה להעיר שתי הערות. קודם כל, שהגישה למצוות צריכה להיות לקיום המצוות, צריכה להיות בלי טעם ודעת. אנחנו קיימים את המצוות כי השם אמר לנו קיים את המצוות, כי המצוות הן אלוקיות, לא כי הן אנושיות, הן שכליות, הן מובנות מאליהן. זה נקודה ראשונה. עכשיו, לא צריך להגיע לגמרא במסכת סנהדרין בדף כ"א, דעת רבי יצחק, למה לא נתגלו טעמי תורה, שהרי שתי טעמים נגלו להמי, לגדול עולם כמו שלמה, ונכשל בהם. לא ירבה לו סוסים, אני ארבה ולא אשיב את המצרים, מה כתיב בתרי. לא ירבה לו נשים, אני ארבה ולא אסיר, מה כתיב בתרי. כן, שבאחרית הימים אנשים הסירו את לבבו של שלמה. אני אומר, לא צריך להגיע לזה, זה מלך המצוות, וזה מרכז השיעור. אני חושב שהמצוות הכי מובנות שיש, אני אתן לכם היום ראיה, שתי דוגמאות עם המצוות אולי עם הכי שכל שיש, כמה מסוכן לקיים אותם רק בגלל שכל. בוא נתחיל בכיבוד הורים. חבר'ה, כיבוד הורים זה מצווה עם הכי הרבה שכל שיש, כאילו מה יותר מזה? כתוב בחז"ל שזה חלק מהכרת הטוב, זה כיבוד הורים. יש מי שיקרא בספר החינוך, רבי אהרון הלוי מברצלונה, במצווה למד ג', מצוות עשה למד ג', מביא את המצווה של כיבוד הורים. הוא כותב שמה שלא יהיה האדם, כן, כלפי הוריו, נבל ומתנקר וכפוי טובה, כי הם סיבתו וסיבת כל הווייתו, וכמה תרחות תרחו בו מנעוריו. הוא נותן שם המונולוג שכולו קשור להכרת הטוב. בטעמי המצווה, כותב ספר החינוך, פשט שיש עניין לכבד את ההורים. מה זאת אומרת? הכרת הטוב. סיפרתי פה בעבר, אולי בהקשר אחר, את הסיפור של הבן איש חי. הבן איש חי מספר על איזה עשיר אחד שהכניס לתוך ביתוי את אבא שלו. האבא הזה הגיע לגיל זקנה וסבה, והעשיר הזה הכניס אותו לתוך הבית. אבא הזה, העשיר הזה היה מטפל בו, אבל לאט לאט, אתם יודעים, הוא התחיל להכיל את הבגדים והתחיל לעשות על עצמו צועה. ובאחד הפעמים שהעשיר הזה היה עם חבר מרע, והאבא עשה מה שעשה, ואותו עשיר לא יכל לסבול את זה, אמר לו, אבא, תסתלק לי מהבית, לא רוצה לראות אותך פה. ואבא נזרק לרחוב. אותו האבא נזרק לרחוב. יום למחרת העשיר אמר לבן שלו, לך תקנה לי חלב מהשוק. הוא הולך מהסופר, הוא הולך ומוצא את אבא שלו ברחוב, את סבא שלו ברחוב. אומר לו, סבא, מה אתה עושה פה? אומר לו, אבני, אבא שלך זרק אותי מהבית. אומר לו, סבא, אבל קר. אמר לו, כן, אני אשמח אם תלך תביא לי מעיל. הבן הזה חזר מזועזע לאבא שלו, אמר לו, אבא, אתה יודע שסבא ברחוב? עונה לו בקרירות, כן, אני יודע. אמר לו, הוא גם ביקש מעיל. אמר לו, תעלה לקומה שנייה, תביא לו מעיל. בקרירות הוא אומר לו את זה. הולך הבן, לוקח מעיל, לוקח מספריים, ולעיני אביו גוזר את המעיל לשניים. אומר לו, אבא שלו, מה אתה עושה? אמר לו, אבא, חצי אני שומר בשבילך, חז"ל אומרים, כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך. אם תכבד, יאריכון. לא תכבד, יתקצרון. זה הכי שכלי בעולם לכבד הורים. הכי שכלי. אבל באה התורה הקדושה ואומרת, ישמר לך. תיזהר לקיים את המצווה הזאת עם שכל. אתם יודעים איפה היא אומרת את זה? לא פחות ולא יותר בעשרת הדיברות. פעמיים כתוב כבד את אביך ואת אמך בדיברות הראשונות, מה שנקרא, מה שאנחנו קוראים בתורה בפרשת יתרו, ובדיברות השניות, מה שאנחנו קוראים בפרשת ועת חנן. הרי יש 10 שינויים מיתרו לוועת חנן. 10 שינויים בין הדיברות הראשונות לדיברות השניות. השינוי המפורסם ביותר זה זכור ושמור. זכור את יום השבת לקדש או בלוחות הראשונים. הלוחות הראשונים ניתנו לנו מתי? ואף בסיוון. הלוחות השניים מתי ניתנו? ביום כיפורים. נכון? יותר מדויק, י"ז בתמוז. סליחה, לוחות, את עשרת הדיברות הם נשמעו בו' בסיוון, הם ניתנו לנו בי"ז בתמוז, נשתברו הלוחות. והפלא הגדול הוא שבלוחות הראשונות כתוב, בלוחות הראשונים כתוב, כבד אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך ולמען ייטב לך וכו', בלוחות השניים הוא למען ייטב לך על פני האדמה כאשר ציווך השם אלוקיך. מה ההסבר לכאשר ציווך השם אלוקיך? ההסבר הפשוט, למה כתוב בלוחות השניים את אותו דבר? כבד אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך. אבל למה כתוב כאשר ציווך השם אלוקיך בלוחות השניים? הסבר אחד, כאשר כבר ציווך השם אלוקיך בלוחות הראשונים. אבל הסבר שני, וזה קשור לענייננו, אומרת לך התורה גיבור, אל תקיים את מצוות כבד את אביך ואת אמך כי זה הגיוני, אלא כי זה אלוקי, כאשר ציווך השם אלוקיך. והנפקא מינה תהיה, מתי שבן יכול להגיד, אתם צודקים, נכון, כיבוד הורים זה הכרת הטוב, אבל הורים שלי לא כיבדו אותי, ואני לא זכיתי לכבוד מלכים מההורים שלי, אז לי אולי יהיה מותר לו לכבד אותם. אומרת התורה, כאשר ציווך השם אלוקיך. אתה לא מתחיל לכבד את ההורים בגלל השכל, אתה לא מכבד אותם כי זה הגיוני, אלא כי זה אלוקי, כאשר ציווך השם אלוקיך. וסיפרתי פה בספר קנה מידה של הרב שי סבג, הוא מביא סיפור מזעזע, קרה במציאות גם, על איזה ילד אחד שההורים שלו התגרשו כשהיה ילד קטן, ואמא שלו לקחה אותו לביתה והשקיעה בו ונתנה בו ועמלה עליו כל החיים. כשהבן הזה הגיע לחתונה, כשהוא היה אמור להתחתן, אז אמא שלו עמדה עם רגליים אחוריות ואמרה את המשפט הבא: אם אתה מגיש הזמנה לאירוע שלך, לחתונה שלך לאבא, אני לא היה שם. והשאלה הזאת נשאלה, הרב זילברשטיין שואל את השאלה הזאת את הרב קניבסקי, ולמרבה ההפתעה או שלא, אחרי מה שלמדנו זה יותר או שלא, רב קניבסקי אמר שצריך להזמין את האבא. נכון, צריך לעשות הכל כדי לתת את הרגשת הכבוד המיוחדת שמגיעה לאמא, אבל הילד לא פטור מלהזמין את אבא שלו. זה כאשר ציווך השם אלוקיך. אם היינו מסתכלים מבחינה שכלית, מנתקים את עצמנו מהאירוע, כן? אם היו נותנים לכם לשפוט בעצמכם את הסיפור הזה, עם זה שהאימא באמת גידלה אותו וטיפחה אותו ונתנה לו והחליפה לו ועשתה בשבילו, ואבא הקים לעצמו חיים חדשים במקום מרוחק, והיינו שואלים, אולי זה קצת לא פייר? אם האימא מתעקשת על זה, עומדת עם הרגליים האחוריות ואומרת או אני או הוא, אז אולי זה היא. תשובה, כאשר ציווך השם אלוקיך. אנחנו לא מקיימים את המצווה הזאת כי היא אנושית, אלא כי היא אלוקית. ואולי הנקודה השנייה, מצווה השנייה, זה מצוות אהבת הרע. גם היא, מה צריך הסברים? הטעם פשוט שיש מצווה לאהוב אחד את השני. מה העולם כזה שמלא סנאות וקטטות, כמו שכותב ספר חינוך גם בטעם המצווה. כן, על 3 דברים העולם קיים, על הדין, על האמת ועל השלום. הרי זה מצווה הכי הגיונית שיש, ואהבת לך כמוך. אז למה התורה אומרת ואהבת לך כמוך, אני השם? איך? כן, יפה, אז למה אבל אני השם? אז יש כמה הסברים. יפה, נכון, נכון. אבל, אז אנחנו נרצה להגיד כאן, קודם כל יש את ההסבר הדרשני. ההסבר הדרשני לבאבת לך כמוך אני אשם, אומר בן איש חי, שמשל לשני חברים, אהבו אחד את השני ראובן וסיימון. רובי וסיימון, ראובן ושמעון, אהבו אחד את השני אהבת נפש. צורך הדוגמה, סליחה, כמו שהשלה כותב, עשה לך רב וקנה לך חבר, ואם הוא לא טוב הוא נהפך לחרב, ולכן ברח ממנו, ואם הוא חוזר בו בחר בו, וחבר אותו אליך ורווח לך, ואחריו דיבורך עמו. קיצור, שני חברים, אהבו אחד את השני אהבת נפש. פעם אחת העלילו סתם עלילת שווא, עלילת דם, על ראובן, וקבעו לו יום למשפט. אז כמובן שעד יום המשפט, שמעון ניסה להגן על ראובן בכל כספו ובכל מרצו, ארגן עורכי דין, ניסה לערער על יום המשפט, אבל ללא יועיל. יום המשפט הגיע וגזרו גזר דין מוות על ראובן, בתלייה, ברחובה של עיר לעיני כולם. וכאשר התליין שם את החבל על ראובן, שמעון צעק מבחוץ, עזבו אותו, אל תהרגו דם נקי, זה אני השם. וראובן שהחבל עליו אמר, לא נכון, תהרגו אותי, זה אני השם. ושוב שמעון אומר, עזבו אותו, זה אני עשיתי את המעשה שאתם חושדים בראובן. וראובן אומר לתליין, חלס, אתה לא רואה ששמעון רק מנסה להגן עליי? התליין התרגש נורא, והרים את החבל מעל ראובן והעביר את הדברים למלך. המלך לאחר בירור קצר בדין ודברים, ראה שזאת הייתה סתם עלילת שווא. עלילת דם, וקרא את שני החברים אליו. אמר להם, אתם אותם חברים? אמרו לו, כן. אמר, אני יכול להצטרף לחבורה שלכם? וכך גם לענייננו, זה ההסבר הדרשני. ואהבת לך כמוך, מזמין את אני השם. הדבר הזה נכון ביחס לבן אדם לחברו? הוא נכון ביחס לבן אדם ואשתו, נכון? אמר רבי עקיבא, איש ואישה זכו שכינה ביניהם, לא זכו איש וכולתם. הוא נכון גם ביחס לבן אדם ועמו. כדברי הירושלמי, בפאה בפרק א' הלכה א', בירושלמי כתוב על דורו של אחיו, שהיו עובדים עבודה זרה באדיקות, ואף על פי כן היו יוצאים למלחמות ונוצחין. לא היה נפקד איש. למה? משום שלא היה ביניהם דלטוריה ושנאת חינם. כך אומר הקדוש ברוך הוא לשטן, חבור עצבים אפרים, אנחנו לא. השם אומר, כשאפרים שלי, עם ישראל, הוא חבור, מחובר. אפילו עם עצבים, כל מקום שכתוב עצבים, הכוונה לעבודה זרה, אומר הקדוש ברוך הוא לשטן, אנחנו לא. אז ואהבת לרעך כמוך, מזמין את אני השם. האריזל אומר, אהבה בגימטריה 13. ואם אדם אוהב את חברו, קרוב לוודאי שחברו יאהב אותו, שהרי כמיים הפנים לפנים, כן, לב אדם לאדם. ו-13 ועוד 13, ביחד זה 26. הסבר הדרשני, למה כתוב ואהבת לך כמוך, אני השם, כדי להגיד שאם אתה אוהב את חבר שלך, אז אתה מצרף את השם לתמונה. ההסבר הדרשני. ההסבר הספרה, מדרש הלכה על ספר ויקרא, בספרה הביא אותו הרב דסלר במכתב מעניהו בחלק א' עמוד 84. ההסבר של הספרה זה ואהבת לרעך כמוך כי אני השם. כי יש בריאה שלך חלק אלוקא ממעל. כי ותחסרהו מעט מאלוהים. ממילא, אם אתה מכבד אותו, אתה מכבד את השכינה. ואם אתה מבזה אותו, אתה מבזה את השכינה. אבל לענייננו נרצה לומר כך. אנחנו רוצים לענייננו להגיד ככה. למה ואהבת לרעך כמוך? כי אני השם. אל תקיים את המצווה הזאת בגלל ההיגיון שיש בה. תקיים אותה כי היא אלוקית. אתם יודעים למה היא נפקמינה? אם יש בן אדם שהוא פדם, ראשי תיבות פרצוף דורש מכות, סתם, יש בן אדם שלא כזה קליל לי לאהוב אותו, באה התורה ואומרת, אם אני עושה חשבוינס, אם אני עושה חשבונות ואומר, וואלה, את זה אני אוהב כי קל לי, את זה קצת פחות, אומרת התורה, לא גיבור, תתחיל לקיים את המצוות כי השם ציווה ואהבת לך כמוך כי אני השם. יש את הסיפור הכל כך מפורסם, אני כל כך אוהב אותו, אבל הסיפור הזה כנראה נולד לדבר תורה הזה. הסיפור עם האדמור שאמר, מורי ורבוי סי, בלק, ראשי תיבות, ואהבת לרעך כמוך. אז כל החסידים, וואי, זה חידש. עד שקם תלמיד ואמר, אבל הרב, זה לא מסתדר. אמר, למה? בלק, בית ואהבת, זה לא בית גושה. למד לרעך, כאוב כמוך. ושוב החסידים, וואי, זה חידש. שמחים. עוצר תמיד, אבל הרב, זה לא מסתדר. עצר אותם הרב ואמר להם, במה נראה לכם? ואהבת לרעך כמוך, זה כשזה מסתדר? דווקא כשזה לא מסתדר. בעצם הוא רצה לומר להם, שלא תמיד כאילו, ואהבת לך כמוך, זה הדבר הכי זורם וקולח בעולם. לפעמים זה קשה. אתה אומר, צריך, אפילו רק, בוא נגיד ככה, אפילו רק השנה האחרונה תוכיח, בעד הרפורמה, נגד הרפורמה, כאילו, קפלניסטים, כאילו, אנשים שכאילו חוסמי כבישים, אנרכיסטים, שמאלנים, מה, זה קל? לא כזה קל. הרב קוק אמר שואהבת לך כמוך זה לא מי שנראה כמונו, לבוש כמונו, מצביע בקלפי כמונו וחושב כמונו. נהפוך הוא. ואהבת לך כמוך זה למי שלא נראה כמוך, לא לבוש כמוך, לא חושב כמוך, לא מצביע את אותו פתק שהצבעת בקלפי. זה הנקודה. אז זה ואהבת לך כמוך, אני השם. כאילו באה התורה הקדושה ואומרת לך, תדע לך אחי, אם אתה רוצה לקיים, תראו איזה עומק יש פה, אם אתה רוצה לקיים את המצוות, אל תקיים אותם כי יש בהם היגיון, כי יש בהם שכל, אלא אדרבה, כאילו תקיים את המצוות בלי שכל. מה תגידו לי? אמרו לי את זה השבת, דיברתי על זה בהקשר של קורח, לא בהקשר של חוקת, אבל כאילו מה, אז מה, לא, מה, לא לדרוש את הימי התורה? כן, אז אמרתי להם את המשל, לא שלי, של האבן עזרא. אז אמרתי להם את המשל של האבן עזרא. האבן עזרא אומר, פשט שצריך לדרוש את הימי התורה, אבל נקודת המוצא, אבל לקיים את המצוות ואחר כך לדרוש את הימי התורה. משל, אומר האבן עזרא, משל למה הדבר דומה? משל לאדם שאתה מביא לו לחם, הוא אומר, אני לא אוכל אותו, שאני לא יודע מהם הרכיבים התזונתיים שיש בלחם. לא, תאכל כפרה שלא תמות ברעב, ואחר כך תלך למעבדה לבדוק את הרכיבים שמהם עשוי הלחם. כי לא על הלחם יחיה לבדו אדם, כן.
אבל כביכול, כשמאדם עושה משהו שהוא לא לצורך הדבר הזה,
הוא פחות מתחבר.
פחות מתחבר,
נגיד. אז שוב, אני מסכים, גם הרב דסלר, כולם דיברו על טעמי המצוות. הרמב״ם במורה נבוכים מקדיש שתי פרקים, את פרק ב' ופרק ג' לטעמי המצוות. ספר החינוך, אחד מהקומות שלו זה שורשי המצווה, דיני המצווה, סליחה, דיני המצווה, שורשי המצווה, חלוטה ועונשה. שורשי המצווה זה חלק מהמצווה שלו, זה להסביר, לתת לה טעם. אבל שוב, זה לא קשור לנקודת המוצא. נקודת המוצא, וואו, אני מקיים את המצווה כי הציווי, הרי בינינו, כאילו, יש את זה בהמון מדרשים, שזה לא, לא רק שהטעם הוא כל כך מסוכן. עכשיו אני אתן גם סיבה חיובית, כי עד עכשיו דיברנו על הסיבה השלילית, כאילו, לכאורה נראה שאם לא תהיה את הבעיה הזאת, לא תהיה את הבעיה הזאת, אין בעיה לחקור ולתת טעמים. אנחנו ניתן גם סיבה חיובית, לא רק שלילית. אין פה רק איזה צד מונע. עוד מעט תראה שיש פה גם סיבה מאוד עמוקה לקיים את המצוות ככה באופן של חוק.
גם יכול אפשר להביא דוגמה שלילית מהצד השני, כי אם בן אדם חסר חייל להפיך אותה תאיסט, אז לא צריך להביא את ההורים, הוא צריך זה מעדיף, בן אדם שגם בלי האמונה בהם הוא עושה את כל הדברים האלה.
מה אתה מדבר? אתה מדבר כאילו למה אנחנו כן נותנים טעמי המצוות שגם אתאיסט יקיים איזה מצווה אחת או שתיים?
זה יהיה כאילו מושרש בו, שלא כאילו גורם קיצוני.
אז בוא נגיד ככה, אני לא מתעלם מזה שאנחנו נמצאים בעידן כזה של התנועה, הרב קוק קרא לעידן שלנו התנועה המחשבתית הכוללת. אני לא מתעלם מזה שהיום אתה חייב להנגיש מצוות. דרך אגב, זה לא התחיל מהרב קוק, אולי אפילו ברמב״ם, כל הספר הזה מורה נבוכים, הוא מורה לנבוכים. ברור, אני לא מתעלם מזה שזה חשוב וזה טוב וזה מחבר, פשט. דרך אגב, זה מחבר לא פחות ממה שזה מחבר לא דתיים, מחבר דתיים, בסדר? זה לא מאמינים, מחבר מאמינים. אבל אני שוב אומר, מהי נקודת המוצא? מצווה היא לשון צוותא וחיבור, לבושי המלך. אנחנו לא מקיימים אותה, גזירות, כן? חז"ל אומרים את זה על האומר על קין ציפור, מפני שאינם רחמים אלא גזירות. נקודת המוצא זה לא שהמצוות הם רחמים, אלא הם גזירות. בסדר? יש שם המהר"ל, יש רמב"ם, גזירות. אמרתי את הסכנה בלהסתכל עליהם כאל מצוות שהן מביאות רחמים, שהן טעמים. סכנה. עכשיו אנחנו נגיד גם צד חיובי. צד חיובי, למה להסתכל על המצוות כי הן אלוקיות? זה, ראיתי את זה, תראו, הרבי, איזה ממש קרוב, ג' בתמוז, לא?
עכשיו 30.
כן?
מחר.
אז זה מדהים, אבל הרבי, באים בחוקותיי תלכו, כותב על הנקודה של חוק, לא רק מהצד של הסרת המונע, כמו שהבאנו עכשיו, תשמע, איזה צד שלילי כזה, שהיא, לא, זה מאוד מסוכן לא לקיים את המצוות כאילו הם חוק. אז הרבי, לרבי היה טעם מאוד חיובי, הוא אומר, אם בחוקותיי תלכו, הרבי מלובביץ', שדרך אגב היה לו זה מדהים כמה הדברים האלה היו מאוד מאוד נעים למי שאמרם. הרבי כותב שלמרות שזה מדהים, למרות שיש חוקים, משפטים ועדות, בכל זאת התורה בוחרת באם בחוקותיי תלכו, נכון? אני סליחה שמחזיר אתכם טיפה אחורה, אבל התורה בפרשת בחוקותיי קוראת למצוות בתואר חוקים. היא לא קוראת אם בחוקותיי ומצוותיי תלכו, אלא אם בחוקותיי תלכו. הרבי עונה את אותו נקודה שאמרנו, רק הפעם זה יהיה בכיוון חיובי ולא שלילי. אומר הרבי, כן, לכל המצוות תיגש. אז קודם כל יש תנא דמסייע לי, אני לא ממציא פה דברים. אומר, כן, לכל המצוות, גם העדות, גם המשפטים, תיגש כאילו מדובר בחוקים. והרבי אומר שבהשקפה הראשונה ניתן לומר שזה לכאורה לא מעלה כל כך גדולה. מה, לגשת למצוות מובנות כאילו הן לא מובנות? לכאורה. הרבי אומר, לא, יש פה איזה קבלת עול. יש פה איזה קבלת עול. איזה... הוא אומר, משל למה הדבר דומה? משל לתענוג של... תענוג עבד בתענוג אדונו. כלומר, יש פה איזה... והרבי אומר, וזה החידוש הגדול. כלומר, כשאדם מקיים את המצוות בלי שכל, אז זה הרבה יותר עליון מאשר לקיים את המצוות בשכל. כי השכל, לא משנה כמה שכל יהיה לאדם, הוא מצומצם. אבל כשאתה זורק את השכל שזה למעלה מטעם בדעת, אז אתה כאילו מתחבר לעולם כזה שהוא אין סוף. ולכן אומר הרבי, כתוב, אם בחוקותיי תלכו, לשון הליכה, כלומר לשון רוממות, וגם אחר כך, ואת מצוותיי תשמורו, ונתתי גשמכם בעיתם, גשם, כל הרווחה, גם הגשמית וגם הרוחנית, תבוא מכך שתקיימו את המצוות, שהם כמו קבלת עול. ויש בזה איזה משהו מיוחד. ותחשוב על זה, יצא לי זה לערער בדברים האלה של הרבי. דרך אגב, הרבי חי את המושג הזה, קבלת עול, לא צריך לספר לכם שהרבי... זה מדהים כאילו שהוא יום אחד לא לקח חופשה, לא יודע אם אתם יודעים, אבל האורח חיים שלו היה מאוד מאוד מיוחד. הוא 40 שנה שהוא נמצא שם ב-770, יום אחד לא לקח לעצמו חופש. שלא לדבר על הנקודה הזאת של מסירות נפש של 6-8 שעות שהוא מחלק דולרים בימי ראשון. הוא היה מקבל מבנק הדואר בארצות הברית 36,000 דולר ביחידים, בסינגלים. הוא היה מקבל מהם והיה פשוט, דרך אגב, זה לא היה ניסים מעל הטבע. הוא הרבה פעמים היד שלו התנפחה, היה שם אותה בקרח אחרי, כאילו ביום ראשון בערב. זה היה, כן, מדוד בגבולות הטבע. ועם כל זה, כשמישהי מן הצד, איזה יהודיה, כשישה אמרה לו, אתה לא מתעייף? אז הוא אמר לה, כשסופרים יהלומים, ולא הכוונה לדולרים אלא ליהודים, אז לא מתעייפים. אז זה, אני חושב ש... בקצה הרבי היה לו את המושג הזה של קבלת עול, וכשמתייחסים לזה, כשמסתכלים על זה, אז אנחנו מבינים כאילו למה בהרבה מאוד מהדרשות שלו, גם על עגלה ערופה, זה זורק אתכם לפרשת שופטים, הוא מדבר על הקבלת עול. הרבה פעמים הוא דיבר על זה שנכון, יש איזה מעלה של בן על מעלה של עבד, אבל גם לעבד יש מעלה שהוא מקבל על עצמו את עול אדונו, ויש לו תענוג מכך שיש תענוג לאדונו. וזה נקודה מאוד מאוד עמוקה של איך איך להיות ביחס לקיום המצוות. חשבתי על זה, וזה בפרספקטיבה קצת יותר ארוכת טווח. אני מסיים עוד כמה דקות. וזה בפרספקטיבה קצת יותר ארוכת טווח. אבל למה כאן? למה התורה שמה את פרה אדומה עכשיו בפרשת חוקת? הרי האדמו"ר הזקן תמיד אומר שצריך לחיות עם הזמן, נפש הפרשה, תמיד צריך לחיות עם הזמן. למה דווקא כאן? אז חשבתי על זה. קודם כל אפשר להגיד, כי זה ערב הכניסה לארץ ישראל, אז צריך להתאר מהתומה, מהתומה של מצרים, מהתומה של המדבר, אם אפשר לקרוא לזה תומה, אבל צריך להתאר. אז חשבתי על זה, וזה מאוד קשור למה שאמרנו. הרי הפרשה הזאת, מי שמסתכל על מי מריבה בעומק, נכון, יש את מי מריבה שבהם משה ואהרון, מה עושה? מכה, לא מדבר, מכה את הסלע, יען, לא אימנתם בי להקדישני. בעומק של הדברים, אתה מסתכל כאילו על כל התאירוצים שחזל נתנו, עד כדי כך שיש איזה דעה בחזל, הוא אומר, וואו, לא נעים לי. הוא אומר, 13 פירושים נאמרו, לא נעים לתת, ובסוף הוא גם נותן איזה פירוש. אתה אומר כאילו, זה רש"י היכה, לא דיבר, אז אליו הרמב"ן אומר, וכי מה זה משנה, וחוץ מזה כתוב, קח את המטה. וזה נס פחות, אז הרמב״ן יש לו נוציא, יוציא. קיצור, כל אחד נתן טעמים, רמב״ם, כעס. אבל יש הסבר מאוד מאוד חינוכי, קשור לענייננו, מאוד חינוכי. הרי גם בספר שמות אנחנו נפגשים עם מטה ועם הקעת הסלע. למה כאן צריך לדבר ושם היה להקות? אלא שחזן אומרים שפרשת חוקת זה קפיצה של 38 שנים. קורח היה עוד בשנה השנית לצאתם ארץ מצרים. אבל אנחנו קופצים 38 שנים לשנת ה-40, ערב הכניסה לארץ ישראל. בפרשה הזאת אנחנו נאבד את שלושת ה... והכחיד את שלושת הרועים. נכון? תענית דפתת, יש לנו את משה ואת אהרון ואת מריאן שכולם מסתלקים בפרשה הזאת. כי הפרשה הזאת היא... אפשר לקרוא לזה גיל ההתבגרות. אפשר לקרוא לפרשה הזאת. היינו ילדים, כל הפרשה הקודמת, וזה הנקודה, כאילו, השם אומר, למה אתה לא מדבר? אני רוצה להסתכל על עם ישראל עכשיו אחרת. אני מסתכל עליהם, זה נכון, לכאורה נכון, סליחה שאני רק ידייק את זה. שימו לב שמדובר באותם חטאים. עם ישראל, על מה באו אליהם נחשים והקרבים בפרשה הזאת? מי יודע? מי שהקדים את השניים יקרא לך תרגום. על מה באו הנחשים הקרבי, יעשה לך שרה, ושים אותו על נס, והיה כולן שוכבי ראה אותו בחי. על מה? קצנו בלחם הקלוקל. מה? הם מתלוננים על מן, והם מתלוננים על וישק את העדה ואת בעירם, ועל מים. לכאורה, סליחה שאני אומר את זה, אותן תלונות. חסר להם להתלונן רק על בשר בפרשה הזאת. למה אין אוף טוב, כן, שווארמה? חסר להתלונן רק על שווארמה. אבל השם אומר, כתוב שכבר מתו מתי מדבר, או קלו מתי מדבר למות. השם אומר, רגע, מדובר פה ב... נכון שעל פניו הראייה השטחית מסתכלים, וואו, כמו האבות, ככה בנים. אבל השם אומר, לא, בפנימיות זה דור אחר. ולכן צריך לדבר איתו ולא להקות אותו. לכן ההנהגה היא אחרת, הנהגה שיש בה בגרות. ואולי דווקא בגלל זה, וזה ניסיון לחיבור, דווקא בגלל שלא מדובר בילדים, אלא מדובר בבוגרים, שמיניסטים, לא תינוקות של בית רבן, עם הילקות של גבן, לא, שמיניסטים. דווקא בגלל זה, אולי יש חשיבות להגיד להם, זאת חוקת התורה. אל תקיימו, עכשיו שיש לכם שכל, אל תקיימו את התורה בגלל השכל. לא, כי השם ציווה. תחזרו למקור. יען, לא האמנתם בי להקדישני. זה נקודה, סתם יצא לי לחשוב, למה דווקא בפרשה הזאת השם מצווה את זאת חוקת התורה? למה דווקא בפרשה הזאת אנחנו נצטווינו כאילו לזרוק את השכל ולקיים את המצוות ככה? עכשיו, ברור, שוב אני אומר, אנחנו לא בעידנה דה, לא יודע מה, דה... זה גם לא קשור ל... להאמין בתמימות ופשיטות. זה לא, אנחנו לא שם. אני לא בא להגיד שאין עניין לחקור את המצוות. ופה, וזה ההערה השנייה שרציתי להגיד. אני לא בא להגיד שאין טעם בלחקור את המצוות. פשט שצריך לחקור את המצוות, ועד כמה שהשכל יכול להשיג. עד רבה, כמו שאמרת, מה שמדביק אותנו, מה שמקרב אותנו למצוות, ככה כותב הרב דספר, מה שקרב אותנו למצוות זה העיסוק בטעמי המצוות. פשוט שצריך לעסוק בטעמי המצוות. אבל שוב, מה נקודת המוצא? נקודת המוצא זה קודם לקיים, ואחר כך לתת בהם טעם, ולדעת שגם אם אני יודע את כל הטעם של המצווה, זה לא משנה בכיוון זה את החיוב ואת גדרי המצווה. טוב, יהי רצון שנזכה לכך, אמן ואמן. Wow.